הכל חי אונליין 93fm.co.il ימי בין המצרים עם הרב שי עמר.
שלום לכל המאזינים. אנחנו שוב נפגשים במסגרת ימי בין המצרים, והפעם בשונה מהשבוע שעבר, אנחנו נמצאים כבר לאחר ראש חודש אב, אפשר לומר סיאם של הימים הללו, ימי בין המצרים, כאשר מה שעומד לפנינו ו דווקא במקרה הזה אנחנו לא מאחלים זה לזה להגיע ליום הזה, יום תשעה באב, יום חורבן מקדשנו ותפארתנו, ומחובתנו דווקא ימים ספורים לפני יום תשעה באב, במידה ויהיה, מחובתנו קצת יותר להעמיק, פחות להיות רדודים, יותר לשים לב כיצד אנחנו יכולים להיות שותפים לבניין בית המקדש השלישי, ולא להיות בכלל אותם שנאמר עליהם, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. אני רוצה לקרוא בפניכם דברים די ידועים, דברי התנא דבאליהו. אמרו חז"ל, אין ישראל נגאלים, לא מתוך הצער, ולא מתוך השיעבוד, אלא מתוך עשרה שיושבים ועוסקים בתורה. זאת אומרת, אם מדברים על גאולה, אם מדברים על ישועה, אם מדברים על סיום הצרות של כלל ישראל, אומרים חז"ל, הדבר היחידי שיכול להוציא אותנו מהצרות, זה עשרה שיושבים ועוסקים בתורה. וכאן נשאלת השאלה, ריבונו של עולם, כל כך הרבה בני תורה, כל כך הרבה ישיבות, כל כך הרבה עוצמות רוחניות שלא היו בדורות הקודמים, צא וראה את פריחתה וסגסוגה של עולם התורה. אומרים חז"ל, אם אתה כבר מדבר איתי על גאולה, שום דבר לא שיעבוד, לא מתוך כלום, מתוך דבר אחד, עשרה שיושבים ועוסקים בתורה. רגע, אז למה אין גאולה? אתה אומר שדברי חז"ל אמת, נכון? נו, אז אתה רוצה לומר לי שאין עשרה שיושבים ועוסקים בתורה בשנת תשע"א? אז למה אין גאולה? וכשמדברים על גאולה זה לאו דווקא גאולה כללית, אלא גאולה פרטית, ובינינו, בלי שאף אחד ישמע, כל אחד צריך גאולה פרטית, ולפעמים הגלות הגדולה ביותר זה הגלות האישית, הנפשית, של כל אחד ואחד מאיתנו. אם כל אחד היה מסיים את הגאולה, את הגלות יותר נכון, האישית שלו, בלי שום ספק, היינו יכולים להגיע למצב של ישועה לכלל ולפרט. היינו יותר מיושבים בדעתנו. היינו יותר יכולים לעשות דברים בצורה מחושבת, נכונה, רצינית, אחראית. אבל זה לא קורה. ושוב אני חוזר על השאלה המרכזית. אם חז"ל תולים את הגאולה בעשרה שיושבים ועוסקים בתורה, אם כן, מדוע בזמננו שיש הרבה תורה ואין מן דפליג שיש הרבה תורה, למה אין גאולה? אמר המשגיח של ישיבת לקווד, זכר צדיק לברכה, צריך שיהיה עשרה אנשים, אבל עשרה אנשים מאוחדים, בלי מחיצות של מידות, בלי מידות רעות, בלי צרות עין, בלי הקפדה זה על זה. אמר מרן ראש הישיבה רב שטיימן, אומרים חז"ל שלמה בית המקדש נחרב על שהעמידו דיניהם על דין תורה. זאת אומרת, כל הבעיה שנחרב בית המקדש, שהשכינה שהושרתה על כלל ישראל נעלמה, הופסקה. למה? כי העמידו דיניהם על דין תורה. זאת אומרת, היה כאן דין תורה, ראובן תובע את שמעון, הוא אומר לו, תשמע, אני לא רוצה ללכת לבית משפט, זה ערכאות, אני תובע אותך לדין תורה, בית דין, מסודר, דין תורה. אומרים חז"ל, אם מדברים על חורבן בית המקדש, זה כעמידו דיניהם על דין תורה. שואל מרן ראש הישיבה, למה? אדרבה, הרי העמידו דיניהם על דין תורה. איזה צדיקים, הם ראויים לכל פרגון, לכל שבח. במקום ללכת לערכאות, במקום ללכת למקומות שאינם לפי גדרי ההלכה, הם הולכים לדין תורה ותובעים זה את זה על פי דין, כדין. מה החיסרון שיש בזה? מה הטענה שיש כאן? אלא, זה, הטענה זה בדיוק מהלך הדברים שהעמידו דיניהם על דין תורה. יש אחד שטוען על חברו, למה הגדלת את המרפסת שלך? למה בנית עוד חדר? למה? כואב לו, זה מפריע לו, לא תמיד זה באמת בעיה. הרבה פעמים זה צרות עין. והוא אומר לו, תשמע, אני לא אתווה אותך בערכאות, אתה יודע הרי. אנחנו שומרי תורה ומצוות גם, בכל זאת, מה יגידו? אני תובע אותך בבית דין. כאן התביעה על האדם. למה אתה תובע בדין תורה? למה אתה לא יכול להגיע לסולחה, לפשרה ביניכם, למחילה, ללא נורא, לפנים משורת הדין, גם אם אתה חושב, למה? למה אתה חושב שדין תורה זה תמיד הפתרון הנכון? בגלל שכתוב דין תורה, כי יש את המילה תורה? למה אתה לא חושב שבתורה גם כתוב לפנים משורת הדין? למה אתה לא חושב שבתורה יש גם סעיף שנקרא סליחה, פשרה, מחילה, להעביר על המידות? זה לא כתוב, זה לא נכלל בקטגוריה, אלא כל דבר צריך ללכת ולטבוע. ואני גם מרגיש טוב, כיוון שיש לי כאן חותמת מאחוריי ומלפניי, איך שתרצו. דין תורה. לא הלכתי חלילה לדינים שאינם עולמים את דיני התורה, הלכתי על פי ההלכה. אבל למה על פי ההלכה אתה לא חושב שאפשר להגיע לאיזשהו סוג של סולחה, של פשרה? זה אמר מרן ראש הישיבה, על שהעמידו דיניהם על דין תורה. זה התביעה. איפה נעלם הבן אדם לחברו? איפה נעלם הבן אדם כדי שנגיע למצב של חברים זה לזה? איפה נעלם האחדות שעליה אומרים חז"ל, לא מתוך צער ולא מתוך שיעבוד ישראל נגאלין, אלא מתוך עשרה שיושבים ועוסקים בתורה, אבל לא סתם עשרה, שיושבים באחדות ועוסקים בתורה. ועל זה הזכרנו את דברי המפרשים, שבבית המקדש הראשון, על אף שהיה שם עבירות קשות, עבירות חמורות, והיה ביניהם אחדות, אבל מה שקרה שם, שהיה שם חיסרון בלימוד התורה. בית מקדש השני לא היה חיסרון בלימוד התורה. היה בעיה של שנאת חינם. אז למה בית המקדש נחרב? מילא בית מקדש ראשון נחרב בגלל אבון ביטול תורה, או אי לימוד התורה בכלל, היה חוסר בלימוד התורה, אין זכות שמגינה ככוח התורה, הבנתי, איך הרשתי. אבל בית מקדש שני, שהיו עוסקים בתורה, אבל היה בעיה של שנאת חינם. מה, לא אמרו הראשונים כסדר שלא ניתנה התורה למלאכי השרת? אנחנו בני אדם, לא מלאכי השרת. אז מה התביעה עלינו? שהיה בעיה של שנאת חינם, והיה איזה סיפור באמת נורא והיום של קמצא ובר קמצא, מעורר חלחלה מוסרית. בשביל זה נחרב בית המקדש השני, ועד היום אנחנו סובלים? זוהי לא הקצנה מדי? הרי היו יושבים ועוסקים בתורה. איפה נעלם כוחה של התורה? זכות התורה, איפה זה נעלם? אלא אומר הקדוש ברוך הוא, אני חפץ בתורה שיושבים ועוסקים בה באחדות, בלי מחיצות, בלי מידות רעות, בלי קנטרנות ובלי צרות עין, בזה אני חפץ. ועל זה, אומר הרמב״ם בפירוש המשניות, חפץ הקדוש ברוך הוא במצוות שבן אדם לחברו, מאשר מצוות בן אדם למקום. כמה חשוב לקדוש ברוך הוא האחדות, ההסתכלות החיובית של כל אחד מאיתנו בטוב של השני, במעלות של השני. כמה חשוב שאנחנו נבין שלימוד התורה, שהרי כל אחד מאיתנו יודע, אין כמו לימוד התורה. העולם מתקיים אך ורק על לימוד התורה, זהו ערך עליון, אין מערער, אבל כמה עוצמה תהיה לתורה עם התעוררות שלנו, עם אחדות, תורה של אחדות כלל ישראל. שנהיה מאוחדים זה לזה, שנהיה אוהבים זה את זה, שנראה את מעלת השני ולא את חסרונו. הקדוש ברוך הוא אומר לנו בצורה ברורה על ידי חכמנו זיכרונם לברכה, שכל הגאולה מותנית בעשרה שיושבים ועוסקים בתורה, או כפי שאמר המשגיח זצ"ל, לא סתם עשרה, עשרה אנשים מאוחדים, בלי מחיצות של מידות. זה העיכוב, מידות רעות. אין עיכוב אחר, זהו העיכוב הגדול. הקדוש ברוך הוא, בבית המקדש, נותן לנו הוראות ברורות, כמה כל אחד מכלי המקדש יהיה, באיזה גודל, מה אורכו ומה רוחבו, למזבח, לכיור, וכן על זה הסדר. מה העניין? ריבונו של עולם, אני כל כך אוהב אותך. אני רוצה לבנות את המזבח יותר גדול ממה שביקשת. למה? זה אלי וענווהו. זה יותר יפה, זה יותר מרשים, זה יותר עוצמתי לעין. למה? למה אי אפשר? למה רק לפי הכללים שאתה אמרת ותו לא? הקדוש ברוך הוא בא לרמז לנו, כשאנחנו מדברים על בית מקדש, על משהו פנימי, על משהו איכותי, עוצמתי, שהקרין לכלל ישראל עוצמה בכל התחומים, בכל המישורים. דבר כזה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שתדעו, השראת שכינה תלויה בדבר אחד, במידות. וזה נרמז בכלי המקדש, שכל אחד מהם יש לו מידה מסוימת ומסודרת להפליא. אין דבר כזה, אתה תבנה את המזבח או את הכיור בגודל שאתה רוצה, גם אם באמת כלפי חוץ זה נראה יפה יותר, עוצמתי יותר. אין קשר בין הדברים. הקדוש ברוך הוא רוצה לומר לך, אני רוצה מידות. כל כלי במקדש יש לו מידה. מידות אני רוצה, זה תנאי להשראת שכינה. כשמדברים על בין המצרים, כשמדברים על תשעת הימים, כשמדברים על ימים ספורים לפני תשעה באב, אלוקים מבקש מאיתנו אחדות, אלוקים מבקש מאיתנו מידות. כשאם מדברים על השראת שכינה ועל גאולה ועל תקווה לגאולה, זהו גיבובי מילים ללא שנעשה צעד משמעותי ונשבור מחיצות ונשבור מידות ונבין שטעות וסליחה זה לא מילה חמורה, זה לא מילה שיכולה לגרום לירידה בכבוד שלנו. אני אבקש סליחה? למה? על שהעמידו דיניהם על דין תורה. לא היו מוכנים לפנים משורת הדין. הכל על פי דין, נחרב בית המקדש. בית מקדש זה לא לגו. בית מקדש זה משהו רוחני, בעל מסר לדורי דורות. איך לחיות? איך להתנהג? מה אלוקים דורש מאיתנו? הבית שאלוקים אומר זה בית לשמי. זה הדוגמה שאנחנו צריכים לשכפל, להעתיק ולחכות. וכאן החיקוי הוא חיקוי חיובי. אנחנו מדברים על תקווה, על גאולה, על ישועה. אם אומר איזה סגולה, כולם יתקשרו כעת, כי זה סגולה. מוריי ורבותיי, סגולה זה דבר מסוגל. אבל לעשות מה שאלוקים רוצה, כדוגמת בית המקדש, השראת שכינה, זה לא מהאוויר. צריך לעשות צעד משמעותי להגיע להשראת שכינה. רוצים ישועה, רוצים סייעת הדשמיה, זה תלוי בי, זה תלוי בך, זה תלוי בך, זה תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו, כי בסוף כולנו אחד. אני רק רוצה קצת לתת לכם היסטוריה אחורה, לפני קרוב ל-15 או 16 שנה, כאשר היה איזו הפגנה גדולה של ציבור שומרי התורה והמצוות כנגד ממסד מסוים, בה השתתפו כל גדולי הדור, מכל העדות, מכל החוגים. זה היה אחדות שאין כדוגמתה. אמר בזמנו אחד מחשובי הרבנים, שהוא גם ניצול שואה, הוא בכה בדמעות ואמר, בשואה ידענו למות ביחד, ללא הבדלים, ללא מגזרים. עברנו את כל הקשיים ואת כל המצבים הקשים והטרגיים ביחד, ביחד. למות ביחד אנחנו יודעים, הגיע הזמן שנדע לחיות ביחד. לחיות ביחד זה מעלה. למות על קידוש השם זוהי מעלה גדולה, אבל לחיות על קידוש השם זוהי מעלה לא פחות גדולה ומשמעותית. לחיות על קידוש השם זה כאשר האדם מבין בצורה הכי ברורה מה חובתי בעולמי. ישאל המאזין, כבוד הרב, אתה מדבר לציבור שומרי תורה ומצוות מלידה, מה אתה בסמינר? מה חובתי בעולמי? נו באמת, אתה מדבר איתי אם יש אלוקים או אין? זה מה שמעסיק אותך? תדבר דברים הרבה יותר רציניים. זה בדיוק מה שצריך לומר בימי בין המצרים. מה חובתי בעולמי? כי אם אני אדע מה חובתי בעולמי, ואני לא יעלה גבוהה גבוהה במחשבה שלי, ויחשוב שאם אני שומר תורה ומצוות, וגם יש לי ייחוס, אז מה בכלל יש לי תבוע ממני? לא תובעים כלום, תביעה אחת. שיושבים ועוסקים באחדות בתורה, מאוחדים זה לזה. אם מישהו פתח איזה מרפסת קצת מעבר, אל תהפוך את העולם. זה מזיק לך? לא. זה נהנה וזה לא חסר. אלא מה? פתאום לא מפריע לך. עכשיו, מה הוא עושה? אלא מה? אני באמת רוצה לשם שמיים, חלילה, לא בשבילי. שהוא חלילה לא ייקשל, אז אני הולך לדין תורה, שהרב יגיד לו מה לעשות. תבחן בעצמך, האם אתה עושה זאת באמת, כי אכפת לך מצד כל ישראל ערבים זה לזה, או כי מפריע לך שלא יש, ולך אין, כי לא אישרו להוציא עוד מרפסת, ולך לא אישרו. תבדוק את זה. נקודה למחשבה. זאת אומרת, יש לנו כאן נקודה אחת למחשבה לכולנו. אנחנו עומדים ימים ספורים לפני תשעה באב. אפשר להגיד, תשמע, גם שנה שעברה, גם לפני שנתיים, בסדר גמור. הימים לא השתנו, לא אוכלים בשר, יש שלא נוהגים גם לשתות יין, כל אחד והמנהגים שלו, הכל טוב ויפה, אבל עם כל הכבוד, מספיק החיים לחוצים, אל תעמיס, אל תעמיס מעבר למידה. כבד עליי, קשה לי, לא בשבילי. יש מספיק דברים על הראש, גם את הסיפור הזה של בית המקדש, אבל זה בדיוק הנקודה, מאזינים יקרים. אם היינו מבינים מה מסתתר, מה החיסרון שלנו בשותפות שלנו לבניין בית המקדש, היינו מסתכלים אחרת על החיים, היינו מסתכלים אחרת על החברים שלנו, על האחים שלנו, על הידידים שלנו שטעו לפי שיטתנו. לא דיברו יפה, לא התנהגו יפה, אנחנו נראה את זה אחרת לגמרי. לא נצטרך אפילו להגיע למצב של עבודה, של כף זכות. אנחנו נבין שלא מושלמים אנחנו. לכולנו יש חסרונות, גם לי. גם לי, זה שטובע את השני ובטוח שהוא בסדר. הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, לפחות בימים הללו, נקודה למחשבה. לפני שאתה מוציא מילים מהפה, לפני שאתה מדבר בתקיפות, לפני שאתה תובע מישהו, לפני שאתה מדבר על מישהו, תחשוב שנייה, שניים, שלוש, כמה שניות. תחשוב, האם אני אדבר או לא אדבר? האם זה סוף העולם או לא סוף העולם? השלוש שניות הללו זה לבנה בבית המקדש השלישי. השניות הללו מראות לאלוקים שעם כל העומס של החיים שלך, אתה חושב על התכלית, אתה מבין שקרה כאן טרגדיה. אבל תשמע, ריבונו של עולם, יש מקרים שקרו לפני שנה, בצוק איתן, דברים מחרידים, ויש אנשים שכחו את כל הפרטים. אתה מדבר איתם, לא זוכרים את כל הפרטים. אתה רוצה שאני אזכור משהו שהיה לפני למעלה מ-2000 שנה? אבל זה בדיוק העניין. כל מה שקורה עד היום זה בגלל מה שהיה לפני 2000 שנה. אז למה לא נהיה בכלל חכמים? למה נהיה חכמי חלם? למה נטפל בבעיות שלנו בסתימה זמנית? למה שלא נטפל בטיפול שורש יסודי, שורשי, על כל אחד ואחד מהדברים? אומר לכם, אינני איש מוסר, אני לא ברמה הזאת ולא בדרגה הזאת. אלוקים גלגל שאדבר פה מול המיקרופון. אז מה אכפת לכם שנדבר כחברותה? יצא מזה משהו? יהיה נחת רוח לאלוקים? מה אכפת לכם? בואו נתקדם, בואו נעשה צעד משמעותי של אחדות. לא צריך עכשיו לספר לאף אחד, זה לא נר חנוכה. אנחנו צריכים דבר אחד בעצמנו, כל אחד יעשה את השיקול דעת שלו, מה אני יכול לקדם? מה אני יכול לקדם בנחת רוח לאלוקים? אלו דברים שצריכים לדבר עליהם ימים ספורים לפני תשעה באב. אם לא עכשיו ומתי? יש זמנים שצריכים לדבר על זה. אבל שוב, לא כטענה כלפי מישהו, אלא אדרבה, כאיש אחד, בלב אחד, נוכל לעשות צעד משמעותי להתקדמות ושיפור המידות שלנו על ידי כל אחד ואחד בתנאי אחד. התבוננות למחשבה חיובית. הפסקה קצרה ומיד שווים.
עכשיו איתכם ימי בין המצרים עם הרב שי עמר.
כל חי תמיד איתי כוחה.
כן, חזרנו לעוד חלק, אפשר לומר, בתוכנית ימי בין המצרים. דיברנו למי שמצטרף איתנו על הנקודות שאותם צריכים לחשוף, אולי זה לא נעים, בשביל זה אני עושה את זה בשבילכם, לחשוף את הנקודות, אפשר לומר שתמון מאחוריהם הנושא של מידות שאינם טובות. זה יכול להיות צרות עין שמתבטאת בהגדלת מרפסת, ואני בטוח שכשאני אומר עכשיו הגדלת מרפסת, חלקכם מחייכים, חלקכם פחות. הנושא הזה הוא נושא כאוב, יש משפחות שלמות שנהרסות בגלל ירושה, בגלל דברים שאפשר לפתור אותם כל כך יפה. אני רוצה ואשמח לשמוע מאזינים במספר הטלפון 058-693-93, 058-693-93, מאזינים שירצו לעלות לשידור ויחשפו אותנו וישתפו אותנו, אולי ברעיונות שנוכל לקדם ולו במקצת את נושא הכי חשוב מבחינתנו כיום, לפני תשעה באב, במידה ויהיה, הנושא של אחדות. אנחנו נשמח גם למי שירצה לשאול שאלות, נקווה בעזרת השם שיהיו גם את התשובות המתאימות. איך אפשר לדעת לפייס? אחד אמר לי, על איזה פיוס אתה מדבר? למה עכשיו זה ערב יום כיפור? אל תגיעו למצב שנצטרך להגיע ליום כיפור בשביל לבקש מחילה אחד מהשני. בואו נעשה את זה עכשיו, לפני תשעה באב, שנוכל לומר לקדוש ברוך הוא ביום תשעה באב, נוכל לומר לו דבר אחד, ריבונו של עולם, לא הפקרנו את הבית, לא הפקרנו אותו, אדרבה, היינו שותפים לבניין בית המקדש, היינו שותפים לא לכל הבניין, להוסיף לבנה אחת, ובינינו, כל אחד יודע שזה נטו מידות, נטו מידות, בתוך תוכנו, אנחנו לפעמים עושים משהו, ואומרים, אנחנו יודעים שזה קטע של פרינציפ, אנחנו יודעים שזה קטע של פרינציפ, נו, לא שווה להקריב קורבן להשם בימים הללו, לא כדאי לחשוב קצת יותר רגוע, לנסות לראות איך אנחנו מביאים את עצמנו למצב של לעשות נחת רוח לאלוקנו, ולעשות רצון בוראנו, ולזכור דבר אחד, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, כך מביא הזוהר הקדוש, ברא אותנו עם שותפות, מכל מיני תכונות, מכל מיני אופי כזה או אחר של חיות. הקדוש ברוך הוא לקח מהנמר את העזות, לקח מהכלב את הנאמנות, לקח מהנמלה את הזריזות, וטבע בנו. זאת אומרת, אנחנו גן חיות אנושי. אם אנחנו גן חיות אנושי, אז כשם שבגן חיות צריך שומר, גם אצלנו צריך שומר. וזה לא חיסרון. אנחנו היום הגענו למצב שאם נבקש סליחה, אוי ואבוי, מה יקרה? אם נבקש סליחה, אז אנחנו לא מספיק נהיה מנצ'ים, גברים. לא מספיק. אבל רבותיי, צריכים לזכור, אחד על השני אפשר לעבוד, לא על אלוקים. יש איזה זמן, עכשיו, לפני תשעה באב, שכדאי, כדאי להוריד את המשקעים הללו. יש לנו מאזינים כבר בקו השידור? שלום וברכה למי?
הלו.
שלום וברכה, צהריים טובים. כן, שלום וברכה.
שלום כבוד הרב. אני שומעת בימים האחרונים הרצאות בקשר לנושא שהרב מדבר. ואני תמיד שומעת מן התנצלות מפי הרבנים, כולל הרב עכשיו, שאנחנו מדברים, מצטערים שמדברים בסגנון הזה, אנחנו קרובים תשעה באב, צריך לעשות משהו, יש לנו עוד כמה ימים. אני מצטערת, אם עולה בן אדם שואל שאלה, בא, זה יום כיפור שאני צריך לבקש סליחה? כל זה, זה מראה לנו תעודת עניות. כי אנחנו צריכים לדבר כיהודים כל השנה, על מנת שלא נגיע לתשעה באב. אנחנו חייבים לחזור בתשובה כל השנה. ואם היינו מרגילים את עצמנו לדבר כל השנה בסגנון הזה, יכול להיות שהמשיח כבר היה כאן. כי יהודי צריך לאמן את עצמו באמונה. וכל השנה זה לאמן ולהתאמן. אז בימים האלה אני לא צריכה להרגיש שחרב עליי עולמי פתאום. כל השנה אין לנו בית מקדש, לא רק בימים האלה.
תראי, בהחלט את נוגעת בנקודה חשובה, ואני שמח שזה בא ממאזין ולא ממני, ואל תשאלי אותי למה, אבל אני רוצה רק להגיד לך נקודה אחת, שזה שכל השנה צריך להתעורר ולעורר על האחדות, אין ספק, זה דברים ברורים, בלי ספק, את צודקת ב-100%, אבל יש מצבים מסוימים, כמו בשנה שעוברת עלינו, כל אחד יש את התרדות שלו, את עומסי החיים שלו, לא תמיד האדם מתעורר. יש איזה זמן שחייבים לדבר על זה. זה, נכון, זה הייתה כוונתי. נכון. אינני מתנצל.
כן, כבוד הרב, כל השנה יש לנו בעיות של מידות. כל השנה זה עבודת מידות. אי אפשר להשאיר את זה לימים כאלה. הרי אם יהודי יעבוד על המידות שלו כל יום, כל רגע, וכל רגע ילמדו אותנו איך להתבונן על כל צעד ושעל, אז העולם שלנו היה נראה אחרת.
מה את מציעה לעשות באמת?
אני לא חושב רק בימים האלה לקבל שיעורים של אחדות.
מה את מציעה באמת לעשות במצב הזה?
לעשות שיעורים, כן, שיעורים של עבודת מודות. אנחנו יהודים מאמינים, בני מאמינים. אנחנו נחשבים אנשים חרדים, שומרי תורה ומצוות. אני צריכה להיבהל מזה שרב יעורר אותי לגלות את האיכס שלי בפנים? למה רב צריך תמיד להתפתל? אני מרגישה שרבנים מתפתלים לבוא ולהגיד את האמת. אני הייתי אתמול באיזה הרצאה, וכמה פעמים הרב אומר, תראו, זה זמן שצריך להגיד את האמת. צריך להגיד את האמת. כל השנה צריך להגיד אמת.
טוב.
כל השנה צריך לעבוד על המידות.
תראי, הרבנית, אני שמעתי את הדברים, אז קודם כל, כדי שבאמת נאמר את האמת, אני באמת לא מתנצל. דבר שני, יש זמנים, ואת צריכה להבין את זה בצורה רגועה ומתונה, יש זמנים שראוי וחשוב לדבר בפרט, שאנחנו מורכבים מהרבה, הם מאוכלסייה מאוד מגוונת, מאוד מאוד עם דעות שונות ועם כיוונים שונים, לא תמיד הגישה שמדברת אלייך, מדברת אל אנשים אחרים. ויש אנשים שצריכים לדבר אליהם בשפה שונה, בגישה שונה, כי גם אלוקים מחנך אותנו שלכל אחד הוא מדבר בשפה ובקול המתאים לו.
אז הרב צודק, הרב צודק,
זה כוונתי.
יהודי כן. בסוף רוצה את האמת.
אין ספק.
שגידו את האמת.
מה שאת אומרת זה כתוב גם ברמב״ם בפרק ב' הלכה חף מלכות גירושין. אמת ויציב. אבל אני אומר שוב פעם ובזה נסיים שיש כמה גישות. יש אנשים שצריכים לדבר בגישה שונה מהגישה שמדברת אלייך. את יכולה לשמוע גישה מסוימת והם צריכים לשמוע גישה אחרת. וזה בדיוק האחדות, שנדבר בכל הגישות ובכל הסגנונות. אבל יישר כוח גדול.
כל השנה.
בלי ספק. אלה דבר נפלא. הפסקה קצרה ומיד שווים.
תודה.
עכשיו איתכם, ימי בין המצרים, עם הרב שי עמר.
אנחנו עם המאזין הנוסף, ערב טוב למי?
הלו?
שלום וברכה, ערב טוב.
שלום עליכם.
וברכה.
שמי צבי.
שלום צבי.
אני גר בבני ברק. מה שרציתי להגיד זה משהו מעניין מפרשת השבוע שאני חושב שיכול לשפוך אור על כל העניין שהרב דיבר.
בבקשה.
אנחנו לא פעם, מדי פעם אנחנו שומעים אנשים שמאירים ואנשים שמוכיחים, ואני בכוונה לא מתכוון לכבודו, כי אני נהנה לשמוע אותך. אני מתכוון בכלל אנשים, לפעמים חלקם אפילו לא שמורת הרום מצוות השבוע, שאנשים יודעים תמיד להגיד מוסר ולהוכיח ולזעוק גוואלד. ודווקא אני אומר, פרשת השבוע זה מאוד מאוד מעניין. בתחילת הפרשה מסופר שמשה רבנו מוכיח את עם ישראל, ואני שמעתי מהרבי מלובביץ' משהו מאוד מאוד מעניין. כשמשה רבנו מוכיח, אז שתי דברים. דבר ראשון, כתוב, יוכיחה משה שאוהבם. דווקא מי שאוהב, דווקא מי שחש את הכאב, שהמטרה שלו היא לא להתנצח ולא להראות שאני צודק, אלא באמת הוא אוהב אותו, אז דווקא האהבה הזאת היא גורמת שינוי, היא גורמת שבאמת הוא ישתנה. כי אם המטרה היא סתם להתלהם או סתם לזרוק בוץ על השני, אז לא הרווחנו כלום. אם אנחנו באמת אוהבים את השני, אז יוכיחה משה שאוהבם. אבל יש עוד דבר מאוד מאוד מעניין, אם נסתכל בתחילת הפרשה, אז הוא ממש לא מפרט, הוא כותב למשל לגל הזהב, הוא כותב די זהב. הוא לא מפרש את כל הריבוי של העבירה, ממש רק במילה אחת, שתיים. הוא לא מפרט את זה לפרטים. זה גם כן מראה שהדשדוש, צריכים לדבר על זה וצריכים לעורר, אבל להגביר את הצד של הטוב, להעצים את הטוב, וזה היום השיטה בחינוך בכלל עם ילדים. להפסיק לרדת לו ליבלת שלו, לדרוך לו, לחפור לו שם, להתחיל לדבר על נקודות המהירות, וזה, איך אומרים, זה רואים אצל הרבי, שתמיד, זה היה הנהגה, כשצריכים לדבר עם יהודים, בעזרת השם אני מאחל לכם, לכולנו, שכולם נראה רק טוב בישראל, ובאמת, שנרצה להשפיע, ובאמת, שבזכות אהבת חינם נקרב יהודים,
יישר כוח גדול,
שאתה באמת אוהב אותו, אז זה רוצה להשתנות, כי המטרה שלנו זה לשנות את המצב, המטרה שלנו זה לא שהוא יישאר ככה.
אני רק רוצה ברשותך, צבי.
זה לא אומר שאני אפתי כלפיו, ההפך, אני אוהב אותו, אז אני הולך לשנות את המצב, זה הכוונה. אז בעזרת השם שבאמת שנזכה.
אני רק רוצה ברשותך, צבי.
בעזרת השם שנזכה לביאת משיח, ומה שהרבי כל הזמן ביקש. יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח ללבד.
צבי, אני רק רוצה ברשותך לחדד כן. נקודה שאתה אמרת, שמכאן תצא הקריאה, מכאן תצא הקריאה, שכל ההתמקדות שלנו והעיסוק שלנו בימי בין המצרים, זה בוודאי לא ברע של השני, והקדמתי ואמרתי, אני בכל אופן לא ברמה הזאת, אנחנו כחברות האחת גדולה, תקראו לזה ארצית, אולי אפילו עולמית, של כל כך הרבה יהודים ששומעים ביחד, אז אם ניתן לנו האפשרות לדבר, אז כדאי שכבר נדבר דברים טובים וחיוביים, ובוודאי שכל המהלך שדיברנו עד עתה, הוא אך ורק מתוך נקודת הטוב, מתוך נקודת החיבוק והאהבה, של כל יהודי ויהודי, של כל אחד ואחד מאיתנו, בלי ספק שריבוי האחדות, ריבוי ההוספה והזכויות של אחד כלפי השני בעניינים הנוגעים בין אדם לחברו, זה יכול להוסיף טוב לכולנו. ואני שוב חוזר על אותה נקודה שלצערנו תופסת תאוצה גדולה בציבור שלנו, נושא של בניית מרפסות, בניית מרפסות. ואני תוך כדי שידור כבר קיבלתי תגובות. נושא של בניית מרפסות, כמה זה לפעמים גורם לאנשים לא לישון ביום ולא לישון בלילה, ולאכול את עצמם לפעמים גם שנים. למה הוא ואני לא? למה לא יש ולי הן? וכל מיני תירוצים מתירוצים שונים יש לנו. למה לא נעשה חושבים? ערב תשעה באב, האם זה באמת נובע מנקודת הטוב ומנקודה אחרת? לא מתוך תביעה ולא מתוך חלילה בוא ותחזור בתשובה, זה לא הנקודה. הנקודה פה היא לעורר, כי מחובתנו לעורר מבחינת כל ישראל ערבים זה לזה. אני רק רוצה ברשותכם, ובזה אנחנו מסיימים, את הסיפור ששמעתי לאחרונה, סיפור אמיתי, שבכל אופן כלפיי זה שינה לי הסתכלות וחיזוק מאוד בנושא של כבוד האדם. יהודי שהגיע לגאון הרב פישר זצ"ל מגדולי ירושלים, ואמר לו, רבי, המצב שלי הולך ונהיה גרוע מיום ליום. הבריאות גרועה, הכלכלה גרועה, לא מדובר ביהודי בגיל 80, שתגיד, שמה, זה דרכו של העולם. יהודי צעיר בגיל 40, הרב, החיים שלי פשוט נהיים גרועים מיום ליום. ואז הוא אומר לרב, תראה, השם שלי הוא כזה וכזה, וקראו לי על שם מישהו מסוים, אולי זה קשור. הרב פישר ברוב גדלותו ועוצמתו חשב וענה לו בצורה חדה וברורה. דע לך, תבדוק, האם יש מישהו שפגעת בו? פה זה יסתיים. אותו יהודי תפס את הדברים ללא שום חולק ומערער, הגיע מיד לאשתו ואמר לה, תראי, זה הדברים שהרב פישר אמר. מה אני עכשיו אמור לעשות? בואו נתחיל לבדוק. התקשר לאחים שלו, לשכנים, לידידים, לקרובים. כלום. הוא אהוב הקהל. הבן אדם הכי נערץ עלי אדמות. אבל אם הרב פישר אמר שיש כאן בעיה של פגיעה בשני, צריך לבדוק. סיים עם המשפחה, התחיל עם השכנים. עבר שכן שכן. אין. מקום ראשון הוא מקבל ב... אהוב הקהל, אין יותר טוב ממנו. טוב, הוא לא נרגע. התחיל לחפש את הרשימות של הבחורים הישיבה הגדולה. עבר בחור בחור, כלום, שום דבר. כולם אהובים, כולם ברורים. אוהבים זה את זה. טוב, הוא לא נרגע. אתם מבינים שזה לא היה ביום אחד. זה התפרס על כמה חודשים, עד שנפל לו הסימון. ואז הוא הגיע לרשימה של הבחורים הישיבה קטנה. עבר בחור בחור, הגיע לאחד הבחורים, ואמר לו, שלום יוסי, יוסי הזה רק שמע שמדובר בו, אמר לו, אני לא רוצה לשמוע אותך, לא רוצה לשמוע עליך, מיד תנתק. הוא הבין, הנה, פה נמצאת הישועה, פה נמצאת הישועה. טוב, ואז התחילה הדרמה, הוא מתחיל להתקשר ואומר, תשמע, תעשה טובה, תשמע אותי עוד דקה, לא מוכן לשמוע אותך, אתה ביזית אותי, הרסת אותי, הרגת אותי. הוא לא נתן לו לדבר. החליט אותו בן אדם, התהפך העולם. זה תלוי, זה החיים שלי תלויים בזה. הלך אליו הבית, התחנן בדמעות. הוא אמר לו, תודה מה, תן לי זמן לחשוב. ואז הוא פונה לשכנים ואומר להם, יש איזה משהו שהוא צריך? אמרו לו, תשמע, הוא צריך דחוף חדר לבנות, אין לו כסף. בא אליו, אמר לו, תשמע, אתה צריך, נכון? כך, הנה. אני נותן לך כסף, תכתוב לי שאתה מוכה לי. מחל לו בלב שלם, כתב לו שהוא מוכה לו, למותר לציין שמאותו רגע, הכל יסתדר לחיים טובים מול שלום. מה הוא פגע בו? הבחור הזה היה קצת מלא וצולע. כשהוא עלה לתורה בישיבה קטנה וחזר מהדרך הארוכה, כפי שמובד בהלכה, אז הוא אמר לו, תשמע, עד שאתה זז אפשר לגמור את כל התורה. זה גרם לו פגיעה שנים. פה אנחנו מסיימים מאזינים, אבל נזכור דבר אחד. להסתכל על הטוב של השני, על מעלתו ולא על חסרונו. היו שלום.
חי תמיד איתי כל